קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. צהריים טובים לכם, יום ראשון.
איך הג'ינגל החדש?
הג'ינגל החדש יופי מאוד, לא?
אתה עשית אותו. שנספר למאזינים שעשינו אותו ממש דקות לפני שהתוכנית עלתה.
אז הנה, אז צהריים טובים.
אנחנו עכשיו, אבל מה, הלכה הפתיחה הרשמית של הפעמיים כיתוב, צריך למצוא משהו אחר.
זה, נתחיל עם שבוע טוב.
שבוע טוב, איזה שבוע טוב. אז העברנו את מעדן ויניל ליום ראשון. כבר עשינו את זה שבוע שעבר, אבל הג'ינגל חדש. ושום דבר מעבר לזה לא השתנה. אנחנו נמשיך להביא לכם מוזיקה טובה על גבי תקליטים. יהיה לכם מעדן ויניל אמיתי, יהיו לנו אורחים. כמו האורח שהגיע אלינו היום. שלום לאורי קציר.
שלום אמאלה, שלום משה.
שלום לך אורי. וגם שלום לך, אהרון מורג, ולאמיר המורג, ולדותן ביבי.
ועכשיו עשינו את הסבב.
כן, זהו, השלמנו את כל הסבב של כל מי שנמצא פה איתנו.
כן, עכשיו, אורי נמצא פה על תקן כפול. קודם כל, כי הוא אספן מוזיקה. ויש לו כאן חבילה נאה של תקליטים לפנינו. וגם הוא סופר, ולא מזמן הוציא את ספר הביקורים שלו, שנקרא...
כלאב, לא ספר ביקורים, היו כבר שניים קודם, כן. אבל בהרבה שנים לא כתבתי ל...
אז הספר השלישי, אם כך. כן.
רגע, מה זה אומר בעצם כלאב?
מה זה כלאב?
כן.
כלאב...
זה שם מעניין פתאום.
כן, כלאב זה רומן היסטורי שמתרחש על רקע אירועי המקרא, ולמעשה כלאב היה בנו השני של דוד המלך. והיה לו בן ראשון בשם אמנון, בן שני בשם כלאב, בן שלישי בשם אבשלום, בן רביעי בשם אדוניהו, וככה היו לו הרבה ילדים. ובאופן טבעי, אמנון היה...
וכלאב היה בנה של?
בנם של דוד ואביגיל, שלפני כן היה לבעל בשם נבל הכרמלי, שדוד היה חשבון ארוך איתו. ומה שקורה זה שבאמנון, הבן הבכור, נרצח על ידי אחיו למחצה אבשלום, איזשהו סכסוך משפחתי שקשור לאונס אחותו של אבשלום. ובאופן טבעי, ילד מספר 2, כלאב, אמור להיות יורש העצר, אבל בתנך לא מוזכר בכלל הנושא הזה של כלאב כיורש עצר, הוא מוזכר בשמו בלבד, ומי שמתנהג אחר כך כיורש העצר, ומגייס צבא ומורד במלך, זה בעצם הבן השלישי אבשלום, אז בן אחד מת, ובן שלישי פתאום תופס את מקומו, מה קרה לכלאב שבאמצע?
אתה יצרת בעצם יש מאין בספר הזה.
נכון, התנך מזכיר את כלאב רק בשמו, ובשם, בספר דברי הימים בכלל משנה את שמו לדניאל משום מה, ולא ברור מה קרה איתו, יותר מזה גם...
איך יודעים שזה אותו אדם?
אלה בני דוד שנולדו לא בחברון, והתנך הוא מאוד, מאוד פשוט, הראשון אמנון לאחינועם הישראלית, זה שם אמו, והשני כלאב לאביגיל הכרמלית, והשלישי אבשלום.
יש לנו כאן שתי תעלומות בעצם, למה לא מזכירים את כלאב יותר מאותה שורה, ואיך פתאום הוא הפך לדניאל בדברי הימים.
נכון, אז יש כל מיני השערות, אבל שום דבר לא מסתמך על הטקסט עצמו. אחת ההשערות זה שלמשל חזל היו נורא יצירתיים, הם הלכו על כך שכלאב זה הלחם של המילים כלאיים אב. למה? כי אמו אביגיל הייתה פעם נשואה לבחור בשם נבל, ומיד אחרי שהוא מת, באיזושהי מגפה מסתורית, היא נישאה לדוד. אז חזל אמרו, אולי הוא בעצם נכנסה לרעיון מנבל, וילדה ודוד גידל את הבן של נבל. זה לא מסתדר, מכיוון שהתנך אומר, אלה בני דוד. אשר יולדו לא בחברון. נכון. אז הנה בני דוד, הם לא בני נבל.
זה בדיוק כך.
עכשיו, אז הדבר הזה נפסל. היו כל מיני רעיונות מהסוג הזה, ואני אמרתי לעצמי, בוא נעשה משהו אחר. בוא נלך למה שהדבר הזה כינן בי בראש הרבה שנים, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, לשניכם, אחרי שאבשלום, בנו שלישי של דוד, נהרג במהלך מרד, מי שמכריז על עצמו מלך זה הבן הרביעי אדוניה. בסופו של דבר, מי שיורש את זה, זה הבן העשירי, שלמה. מדלגים שם על ילדים באופן חופשי, אבל זה לא היה מנהג מקובל, וזה מאוד הטריד אותי. ולכן אמרתי, בוא נברא סיפור, שבו מי שמספר את הסיפור זה אותו אנדרדוג, כלאב, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, ושהוא היה מעין מסוג של נחבא אל הכלים. וכלאב מתאר את מסכת התככים והמלחמות הכוח והבריתות הפוליטיות שיש בתוך הארמון על ירושת דוד, כי אם אנחנו זוכרים, התנך, דוד לוקח כמה שבטים, מאחד אותם למדינה גדולה יותר, והוא יוצא למסעות כיבושים, באדום, באמון, במואב, מול פלישתים, בחמת, בארם, הוא קורט בריתות, ולכן הוא הופך מדינה קטנה ומפוצלת למדינה גדולה וחזקה, והיורשים רוצים את הירושה היפה הזאת. אז אני מתאר את הסיפור דרך עיניו של כלאב, ובעניין הזה היה לי למקור השראה, משהו שלפי דעתי כולנו צרכנו אותו בשנות ה-70, למרות שהוא 80 אולי, למרות שהוא ישן יותר, הייתה פעם סדרת טלוויזיה שנקרא אני קלאודיוס. זוכרים את הדבר הזה?
כן, כן.
ודאי, ודאי.
אז אני קלאודיוס זה ספר של רוברט גרייבס.
שני ספרים למעשה.
נכון, אני קלאודיוס
וקלאודיוס
האל. נכון מאוד, יפה מאוד. ולכן, ומה שקורה שם זה שהלך הסופר הבריטי גרייבס והחליט שהוא מתאר את מסכת התככים במשפחה הקיסרית הרומית, מבעד לעיניו של איזשהו אנדרדוג. קלאודיוס היה אדם נחבא אל הכלים, חובב היסטוריה, נכה, מגמגם, צולע, נחשב שוטה בעיני כולם, למרות שהיה מבריק, והוא כותב כאילו את כל הדברים.
זה מה שהציל אותו.
זה מה שהציל אותו, נכון? תחשב כשוטה וזה יהיה נהדר. אז הרעיון לעשות דבר כזה בא מגרייבס. הביצוע כאן זה היה משהו אחר לגמרי, לגרייבס היה חומר, יש ספר נהדר של סווטוניוס, 12 קיסרים, שמנו לקח את כל החומר, לי היה רק דמיוני שלי.
אנחנו נמשיך עם הסיפור המרתק הזה, אבל קודם אנחנו נוסיף כאן גילוי נאות, המפיקה שלנו, אמירה, היא שערכה את הספר הזה.
זה מגיע לה באמת כל הכבוד, בהחלט כן, היא ערכה את הספר,
עבודה
נהדרת.
עבודה נהדרת.
גם לדעתי. עכשיו אנחנו נמשיך לשיר הבא. שבחרת, לתקליט הבא שבחרת.
והמפיקה מתערבת, הוא אומר שזה אחד הספרים הטובים שיצא לה לערוך.
וואו, איזה מחמאה, תודה, אמירה, איזה כיף.
המפיקה דחקה אותי מהמיקרופון, אתה רואה מה הולך פה? אתה מבין את העניין הזה? הבאת לנו תקליט של הסיקרס, המשחרים, להקה אוסטרלית, הצליחה מאוד בשנות ה-60, בשנות ה-70 היה ה-New Seekers,
שבנו
על המותג, אבל הם גם הצליחו לא רע דרך אגב בשנות ה-70, אבל לא כמו ה-Seekers.
נכון.
למה סיקרס?
סיקרס זה להקה שהתאהבתי בה...
המשחרים, כמו שקראו להם בארץ.
כן, אתה יודע למה? כי היה ה-Searchers שתורגמו למחפשים.
נכון.
אז להקה ליברפולית. הסיקרס הם להקה ווקלית של שלושה גיטריסטים, שני גיטריסטים ובסיסט, וסולנית, סולנית.
ג'ודי דרם.
נכון, ג'ודי דרם, שהיא זמרת נהדרת עם כל פעמונים, במקור דרך אגב רצתה להיות זמרת ג'אז, והם להקה שהצליחה להפוך את ההרמוניה הקולית שמבוססת על הקול שלה למשהו בלתי רגיל. העיבודים שלהם תמיד צנועים, אבל תמיד איכשהו יוצא מהצניעות הזאת הרבה מאוד עושר בעין. ו... הם להקה פנטסטית, הם התפרקו רק אחרי 4 שנים, בשנת 69, ולימים התברר שכמו כמו כברת אצלנו, יש להם ביקוש הולך וגובר, גם אצל האוסטרלים, אבל בכל העולם למעשה, והם התאחדו שוב ושוב ושוב ושוב, הם עברו טרגדיות בדרך, בעלה של ג'ודית נהרג בתאונת דרכים כשהיא לידו, לא סימפטי, אבל הם לא נס לחם, וגם בגיל מבוגר יחסית, בשנות ה-60 וה-70 לחיים הם הוציאו אלבומים, האלבומים האלה מצוינים. אז אני בחרתי כאן שיר, שנקרא...
עולם משלנו.
עולם משלנו,
כן. להיט גדול זה היה.
A World of Our Own. כן, מעין זוג שרוצה להיכנס לתוך עצמו ולשקוע בתוך עצמו, במידה רבה זה מזכיר לי את עצמי, כי אני גם טיפוס שמטייל הרבה בעולם ומאוד אוהב לחוות תרבויות חדשות, ואפילו יש לי פה על זה שירים, אבל אני גם באיזשהו מקום הרבה פעם מתכנס בתוך הבית, כותב, שומע מוזיקה, לא יוצא מתוך הדברים האלה, אתה יודע, אוהב להיות בבית, סטייל אריק איינשטיין, יש באיזשהו סוג של דואליות, אז הלכתי עם זה.
A world of our own.
הנה, אז זה מגיע. Close the door, light the light, we're staying home tonight, far away from the bustle and the bright city lights, let them all fade away, just leave us alone, and we'll live in a world of our own. All our sorrows we'll leave far behind us there, and I know you will find there'll be peace of mind when we live in a world of our own.
Oh my love, I cried for you so much, lonely nights without sleeping while I long.
זה בדיוק כמו שאמרת, זה נשמע נהדר, ואנחנו הולכים לשמוע מה, משהו מעניין.
לפני זה אנחנו נמשיך קצת עם הסיפור של, של קילאב, אני חוזר לאותה שאלה ששאלתי. הדמות הזאת מוזכרת במשפט אחד, בפסוק אחד, נעלמה, ואנחנו רוצים לדעת למה. תן לנו... את ההסבר שלך.
אתה גורם לי לעשות ספוילר לספר.
כן. אתה תיזהר, תעשה אותו ככה שהקוראים שלנו ירוטו על הספר שלך וירצו לדעת מה קרה.
אני לא אהבתי את ההסבר של חזל, את הנושא הזה של קילה עם אב, כי זה נראה לי קצת מאולץ, ולכן החלטתי לעשות משהו אחר, ובסיפור שלי יש רצף של אירועים, שגורם לכך שכלאב לא מת, הוא נשאר חי, הוא איתנו, הוא מספר את הסיפור בגיל מבוגר יחסית. אבל יש רצף של אירועים שאני לא אכנס אליו כאן, שגורם לו לפרוש מהטענה לכתר, ולהתגורר בבית, בפעתי המדבר, בביתו של שר הצבא, הרמטכ"ל.
הוא עושה את זה כדי לשמור על חייו?
בין היתר גם. יש, הוא מגלה בגיל מאוד מאוחר, שבמשך כל חייו הוא היה חשוף לניסיונות התנקשות שהוא אפילו לא ידע עליהם, שקבוצה של נאמנים של אביו, של אביו ושל יואב בן צרויה הרמטכ"ל, יואב מגייס אותם בשביל לשמור על כלאב, בלי שהוא בכלל ידע שאנשים רוצים לרצוח את אותו נפש, וניסיון הרצח האחרון הוא כבר כשגלאב, כלאב כבר הוא אדם מבוגר, ודוד הוא כבר לא המלך, מי ששולט בסביבה הוא שלמה. שלמה מגיע...
כשלמה עדיין רואה בו איום.
נכון. כשלמה מגיע למלוכה בדרך לא לגיטימית, אנחנו יודעים איך פיתתה בת שבע את דוד, היא הייתה אשת איש, זה היה לא לגיטימי, הם גרמו למות... בעלה אוריה, ולכן שלמה שהוא הבן העשירי הוא ה-11 במניין, לפי התנך הוא יורש, הוא יודע שיש עוד מישהו שמסכן אותו, הבן השני, וכלאב שהוא אינו שוטה, הוא גם לא מגמגם, ואינו נבח כזה נחבא אל הכלים, הוא אדם מוכר ואהוד, ולכן עדיף לראות אותו מת. וזה קצת עצוב שבנים של אותו אדם מנסים חסל אחד את השני, אבל הספר הזה, בוא נגיד את זה ככה, הספר הזה מכניס לתוכו עוד אלמנט, והאלמנט הזה זה מיתוס שקשור בביקור מלכת שבא אצל שלמה המלך. לשניים היה בן משותף לפי המיתוס האתיופי, קוראים לו מנליק, ומנליק מעורב גם במה שקורה כאן.
ומנליק הוא אמור להיות הסבא רבא רבא של היילה סלאסי?
כן, זה האתוס האתיופי. בפועל כנראה שהשושלת הזאת שעלתה באמצע המאה ה-13, כנראה שהיא לא באמת קשורה לשלמה המלך, אבל זה חלק מהנצרות האתיופית העניין הזה, כי אם היילה סלאסה הוא צאצא של שלמה, אז הוא גם צאצא של דוד, ולכן מתקיים בו היסוד של משיח. משיח אמור להיות צאצא לדוד. ולכן יש דת שלמה, הדת הרסטפריאנית, שנקראת על שמו של רסטפארי, היילה סלאסי, זה היה שמו המקורי, ובדת הזאת, היילה סלאסי הוא המשיח. משיח שחור.
עכשיו, אני קם לרגע ממקומי, כדי להפעיל, כי משה עזב לרגע את האולפן, אל תדאגו עוד יחזור, שנייה. אמיר, את תדבר איתכם, תספר לכם מה קורה,
ו... לא, הוא יספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע.
אנחנו הולכים לשמוע את אחד משירי האהבה הכי יפים לפי דעתי שנכתבו בשפה העברית. קוראים לו עין עצומה. זה שיר שכתב ינקלה רוטבליט, וגם שר אותו, אלבום, מתוך אלבום שנקרא מכתבים מבית רביעי, יצא ב-89, יצירת מופת נשכחת של 9 שירים, והם לא שירים מסחריים. ומה שיפה בסיפור הזה, מכתבים בית רביעי אומר שבית שלישי קרס, שהיה חורבן כאן, ועל רקע הדבר הזה, מלאך מתגעגע לאהובתו בזמן הפלגה בים. על רקע המציאות הקורסת מול עיניו.
למצוא לך מילה מעודדת, וחשבתי מה עכשיו הם דבר אחד או שניים, כבר ראיתי כשהייתי ימאי בשעות אחר העבודה על סיפון הירקתיים ופני המים חלקים כמו ראי. המשקפת הפוכה, למה את כעת בוכה? היית כל כך צודקת, השעה המתבקשת לסליחה הולכת ומתרחקת, רק הולך עוד ומאיר בנפשי את מה שפעם את יודעת את הרעד במיתר. הגלעין ליבו פקע ונבטו ברכי הצער על החוד והתער של יופייך, הרי נשאר. במלוא תוגת המנועים, במלוא תוגת המנועים, עמוס על קו המים, מטען געגועים אלייך תוגת המנועים, במלוא תוגת המנועים, עמוס על קו המים, מטען געגועים אליי. ונבדו פרחי הצער על חוד הטעם של יופייה, הרי נשאר במלוא תוגת המנועים, במלוא תוגת המנועים, עמוס על קו המים, מטען געגועים אלייך, במלוא תוגת המנועים, במלוא תוגת המנועים, עמוס על קו המים, מטען געגועים אליי. חומות קורסות ומגדלים באוויר פורחים עולים, קורבן אל השמש, ניצוצות מן התנך החשמלי, מפיצים אורות גנוזים, אדם נשבר כחרס, שום דבר מים עד ים עד קצת חלת השמיים, שכמוה לא ראיתי מעודי. איך הגיעה מאי שם ונחתה שמוטת כנפיים, ציפור קטנה מבוהלה בכף ידי.
זה היה רוטבליט. עכשיו, אחרי שדיברנו על הספר, בואו נתחיל לדבר קצת, קצת על האיש שמאחורי הספר.
אוקיי.
עכשיו, אתה מדריך טיולים, נכון?
זה אחד הדברים שאני עושה.
אחד הדברים
שאני עושה. אחד הדברים שאני עושה.
אחת הפרנסות שלך.
נכון.
בארץ ובחוץ לארץ.
נכון.
נכון. תגיד לי, ואיך הקורונה פגעה בך?
כמו שהיא פגעה בכל מדריך אחר. באופן טבעי אנחנו נשארים בבית, וכפופים לכל ההוראות שמגבילות אותנו בענייני תנועה ודברים מהסוג הזה. תיירים לא מגיעים לארץ כי המגפה מה לעשות פוגעת בכל העולם, ומדינת ישראל סוגרת את השמיים. ברגעים אלה כשאנחנו מדברים, יש הפגנה בשדה התעופה של מורי דרך שמבקשים לפתוח להם את השמיים, כי כבר ישראל מחוסנת מהמגפות האלה, כולל הווריאנט ההודי והדרום אפריקאי וכדומה. והילו מורי הדרך נשארים ללא פרנסה. אז דרך אגב, זה היה זמן טוב לסיים את כלאב. פתאום נפתח הרבה זמן. אז במקום לשב בבית באפס מעשה ולראות טלוויזיה, סיימתי את הכתיבה של הספר הזה שלקח לי יותר מ-10 שנים.
אין רע בלי טוב.
נכון מאוד.
ועכשיו אתה עושה הסבת מקצוע, אני מבין.
כן, בין היתר. אני לא אפסיק להדריך, אבל אני היום...
אתה תוסיף לך עוד טייטל.
אני אוסיף לי עוד טייטל, אני אתחיל ללמד בתיכון בשנה הבאה.
תנ"ך?
לא, דווקא לא תנ"ך, דווקא דברים אחרים. אבל אם כבר מדברים על תנ"ך, רציתי לספר לך שלפני מספר שנים, הוצאתי הגדה לפסח, שהיא הגדה אלטרנטיבית. והיא מכניסה...
הגדת מודיעין, זה
כן,
נקרא.
כן, הגדת מודיעין, מכיוון שגם אני וגם המעצב, דודי קסירר, אז באותה תקופה גרנו במודיעין. אבל הדבר הזה עלה על הפרק, מכיוון שנוצר צורך בהגדה שהיא תהיה ברורה, בלי ארמית ובלי מדרשים שפשוט יעקרו את המסר המקורי, ולהגדה הזאת הכניסנו כל מיני דברים מאוד מעניינים, בין היתר...
והוספתם שירים...
כן, הוספנו שירים שהם יותר קשורים לזמננו, אבל שהם פחות נטולי הקשר, חד גדיה למשל לא קשור לשום דבר שקורה בפסח.
אבל הוספתם את ניצנים, כי זה חג האביב.
נכון, אבל התמה המרכזית בהגדה הזאת, וזה מעניין, הרעיון המרכזי של חג הפסח זה שחרור לאומי. וכאלה היו לנו שלוש פעמים. היה לנו ביציאת מצרים, היה לנו בשיבת ציון מבבל, והיה לנו עכשיו בציונות המודרנית. וככה בעצם, כשמדינת ישראל מתחילה עם הכרזת העצמאות של בן גוריון ב-48, אז ככה בעצם יש לך הגדה שמחברת מבחינת הנושא, הרצף, בין פסח לבין יום העצמאות. אז ההגדה הזאת יש בה ארבעה שערים כנגד ארבעת הבנים, אחד לאביב ושלושה ליציאת מצרים, שיבת ציון והציונות המודרנית. היא מחזירה לחיים את משה, משה לא מוזכר כמעט בכלל בהגדת הפסח, וכי ההנחה של מי שכתבו אותה זה ששחרור לאומי זה תהליך שמתבצע על ידי בני אדם ולא על ידי אלים. ולכן הסיפור של אלוהים, גם שהוא מוזכר כאן, הוא לא הדבר המרכזי בסיפור הזה. יש פה ציטוטים גדולים מאוד, רחבים מאוד, משמעותיים מאוד מהמקרא, הרבה יותר מכפי שמצטט את ההגדה המסורתית, ויש גם ציטוטים של אנשים שהם, איך נאמר את זה, הוגי דעות של זמננו, או לפחות פוסט תנך, החל מיהודה הלוי וחלה בבן גוריון, ז'בוטינסקי וג'ורג' אליוט ואחרים. לא, הגדה מודרנית.
והיא הופצה?
היא הופצה, היא יצאה לאור לפני מספר שנים, והיא הופצה שוב דרך האינטרנט. הביקוש היה עצום, מכרנו כמעט את כל העותקים. זה העותק, מה העותק שיש לי פה הוא מהספורים שנותרו, ועדיין יש לה ביקוש. עדיין יש לה ביקוש, אולי נדפיס נוספים, נראה.
יפה.
יש לי יותר מ-300 משפחות חגגו בשנים האחרונות עם ההגדה הזאת, זה יפה.
אורי, מה אני אגיד לך? איש אשכולות, אה? טוב. עכשיו, זה כאילו אנחנו עוברים למשהו שונה לגמרי, אבל בסוף אני מאמין שהכל יסתדר, כי אנחנו עוברים מהגדה של פסח לאגדה באלף שקראו לה דסטי ספרינגפילד.
נכון.
איך היה הקישור?
לא רע. נהדר.
אבל אתה בחרת לשמוע מתוך האלבום שלה, של מיטב הלהיטים, שיר שהוא דווקא מהפחות להיטים שלה, כי לדסטי נכון. יש לא מעט
נכון.
להיטים שזכורים ואהובים עד היום. אבל אתה ביקשת שיר אחר.
נכון. קודם כל, כמה מילים על דסטי עצמה. היא הייתה גשר כפול בין בריטניה לבין ארצות הברית. היא הראשונה שהביאה לבריטניה מופע של
סול,
של סול, של מוטאון בשנות ה-60, והיא הייתה האומן הבריטי השני אחרי הביטלס, שחדר לארצות הברית בפלישה הבריטית של שנות ה-60, והיה לה אח שקראו לו
תום ספרינגפילד. הוא היה המפיק של הסיקרס, אם אני לא טועה.
הוא היה המפיק של הסיקרס, הוא גם כתב להם המון המון שירים, ותום כתב לה גם את השיר שאנחנו נשמע עכשיו, The Summer is Over, ובכלל, תום ספרינגפילד, אם לוקחים את היצירה
שלו... בוא נזכיר שהייתה קודם להקה, שנקרא ספרינגפילד, שהם היו שם כולם.
דסטי ספרינגפילד היא במקור בכלל מרי אובריין. אז תום היה תום אובריין. והם קראו לעצמם, הם הקימו להקה שנקרא ספרינגפילדס, שזה שם מאוד אמריקאי. מסתבר שבכל אחת מ-50 המדינות של אמריקה יש
עיירה... לפחות ספרינגפילד אחת.
ספרינגפילד אחת, בגלל זה גם כשעשו את הסימפסון הם בחרו למקם אותם שם. והשם ספרינגפילד עבר מהלהקה לאדם, כמו שקרה לאסתר ואבי אופרים, אותו עיקרון. אז זה העניין. עכשיו, יש לה קול נפלא, חזק וגם ודומיננטי. היא מאוד מושפעת ממוזיקת הסול, ובחרתי בשיר הזה דווקא בגלל שהוא לא שיר מוכר שלה, כי קל מאוד ללכת על Only Want to Be With You, Son of a Preacher Man, I Close My Eyes and Count to Ten, Yesterday When I Was Young, השירים האלה, אבל דווקא כאן שומעים את האיכויות של, של שיר שהוא כמעט, המנגינה שלו היא כמעט קלאסית. שימי לב לעיבוד החצוצרה, קצת מזכיר את המנגינה של מערבון.
The summer the summer is over. The sun and the moon take turns in the sky. The days drift on by too soon.
זו הייתה דסטי ספרינגפילד, Summer is Over. אני מסתכל על התקליט, זה נראה תקליט די ותיק, כן?
נכון.
נכון.
אז בוא נדבר קצת על האוסף שלך, על אוסף המוזיקה שלך.
כמה תקליטים?
במקור היו למעלה מ-2000. ספרייה לא קטנה, יש גם משהו דומה לזה בדיסקים. היה לי קשה, עברתי כמה דירות בשנים האחרונות, ולכן בחלק מהמקרים היה צריך להתאים את גודל הדירה לדברים האלה, אבל יש בעיה. תוסיף לזה גם 4,000 ספרים. ואז אתה מגיע למסקנה שאתה צריך לעבור עם כל הספרייה הגדולה הזאת, אז חלק מהדברים צריך לוותר מדי פעם, אז חלק מהדברים נמסרו, כולל התקליטים. לגבי התקליטים, אני אחד האנשים הכי מוזרים שיש. אני סוג של היסטוריון גם במוזיקה, זאת ההכשרה שלי באקדמיה, אבל לא כהיסטוריון מוזיקלי, אבל ככה יוצא שאני מגלה דברים. זה התחיל איפשהו בשנות ה-80, שכולם שמעו סוף עידן הדיסקו, כל מיני דברים כאלה, שנות ה-70, וגיליתי איזה קלטת ישנה של פול אנקה והפלטרס אצל ההורים שלי, והתחלתי לשמוע, ולאט לאט, וכל כך הוקסמתי מההרמוניות, ומהתזמורות הרחבות, וכל הדברים האלה שאמרתי, אני חייב לשמוע עוד, והתחלתי לקנות עוד ועוד ועוד תקליטים, ופתאום מצאתי את עצמי מתפשט לסוגים של מוזיקה שלא הכרתי קודם לכן, ומה-60s, עברתי לרית'ם אנד בלוז, ולבלוז, ולהארד רוק, וחזרתי אחורה לג'אז, ולסווינג, והגעתי לפולק, ועכשיו הכל, זאת אומרת, אני שומע מגוון עצום של סגנונות, ואחד הדוגמה של התקליטים האלה של דסטי ספרינגפילד ושל הסיקרס, שזה חבר'ה שהיו הרבה מעבר לסיעם, הסיקרס לא היו בכלל בשנות ה-80, לקח לי המון זמן למצוא אותם. גדלתי בחיפה, היו שם חנויות טובות, אבל לקח המון זמן למצוא אותם.
עכשיו אנחנו נעבור למשהו שהוא שונה. הנרי סלוודור, שהוא מוזיקאי צרפתי.
נכון.
קרן אן עבדה איתו בזמנו. הוא מאוד ותיק.
הוא כבר לא כל כך ותיק.
הוא כבר לא בחיים.
הוא מת ב-2008 בגיל 90. כן, אבל אחד הדברים...
אבל עד אז הוא היה מאוד ותיק.
עד אז הוא היה מאוד ותיק.
כן.
עכשיו, הוא, אחד הדברים היפים באנרי סלוודור, הנרי,
אורי.
אורי סבדר. אורי סבדר.
נקפיד, אורי.
נכון. הוא, במקור, הוא גיטריסט. והוא למד לנגן בגיטרה על ידי זה שהוא חיכה את הנגינה של ג'אנגו ריינהארט, הצועני של הג'אז. הוא הקליט חלק משירי הרוקנרול הצרפתיים הראשונים בשנות ה-50 וכדומה. ואחד הדברים היפים שבו היה לו קול מלטף, קול שכאילו נועד לשירה ג'אזית. ואתה הזכרת את קרן אן, קרן אן תפסה את אנרי סלוודור בפליטי כשהוא היה בן 85 בערך. והוא עדיין היה מאוד מוערך, כמו סינטרה, כמו אזנבור, כמו טוני בנט של ימינו, שהוא כבר נוגע ב-90 עוד מעט, הוא הופיע מעבר ל-90.
את סינטרה אני נשמע בהמשך.
נכון. אז הוא היה מאוד מוערך, וקרן אן תפסה אותו שם, וכתבה לו שם שירים נהדרים, כמו ז'רמן דיבר, או גן חורפי, שמי תמר גלעדי עשתה איזה ביצוע בעברית, הזמרת אשתו של אריאל הורוביץ, ויש לו קול מלטף מאוד, אווירתי מאוד, אתה רוצה לשמוע דבר כזה בחורף. ולכן, וזה מצד אחד. מצד שני, יש לו, הוא כל כך רב סגנוני, שאתה שומע שהוא נוגע גם ברוקנרול וגם במקצבים המיוחדים של צפון יבשת דרום אמריקה, הוא מגיע לצרפתי במקור, ומה שאנחנו נשמע עכשיו נקרא בכלל ג'אז מדיטרני, מדיטרניאן ג'אז, שנותן תחושה מיוחדת כזאת, שלי נורא מזכירה ימי שישי אחר הצהריים רגועים. זה מה שאני אוהב לשמוע פחות או יותר כשה...
אז יש לכם את זה עכשיו, זה יום ראשון רגוע, בשעה 2:42 כמעט.
נכון.
יאללה, בואו נהנה קצת עם הנרי אורי סלוודור.
אורי סלוודור, נכון. אגב, קבעו בפרלה 6, מה גדולים?
עשו לו כבוד.
Il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux. Et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout.
מדיטרני.
לא, זה כל כך, אני חייב לשמוע את הקטע האחרון של השיר, זה פשוט נהדר, מה?
אני לא יודע איך אומרים בצרפתית המחאיה.
המחאיה, זה עם פרנס.
טוב, אז שמענו את אנרי סלוודור, זה באמת משהו שהולך נהדר בשעה 2.45, בעצם בכל זמן שלא יהיה. ועכשיו אנחנו עוברים למי שהזכרנו שהוא תכף הגיע, אז הנה הוא הגיע, פרנק סינטרה.
כן, האחד והיחיד.
האחד והיחיד.
אין בלתו.
ואתה זוכר, משה, גם בשבוע שעבר היה לנו את פרנק סינטרה, נכון. כי כנראה שאי אפשר מעדן ויניל בלי פרנק סינטרה.
זה חלק מהויניל, זה פרנק סינטרה. אין ברירה.
תשמע.
ופרנק
סינטרה... סאמר טיים.
מוישה, לא, אנחנו רוצים לשמוע שיר שהוא, איך נגיד, הוא שיר סיכום כזה. עכשיו אם אני אומר שיר סיכום כזה, אני אומר לך שבערך 80% מהמאזינים שלנו אומרים, מיי ווי, לא מיי ווי. ואני הזכרתי את זה, אפרופו, ש... פרנק סינטרה שנא את השיר הזה, את My Way. שני שירים שהוא תאהב לגמרי, My Way ואת Strangers in the Night.
כן, מעניין.
כן. והם היו מהמצליחים ביותר שלו. דרך אגב, לא יודע אם יצא לנו, אני רואה שאורי הביא לפה גם תקליט של פולנקה, מי כתב את... את הטקסט האנגלי של My Way.
במקור זה שיר צרפתי של קלוד פרנסואה.
פולנקה כתב את הטקסט האנגלי של זה. הרוויח עליו לא מעט.
נכון.
אז תגיד לי, למה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את השיר סיכום הזה?
קודם כל, כי סינטרה סיכם איתו. סינטרה בשנות ה-60 המאוחרות היה מיואש לגמרי, היה לו פיק גדול בשנות ה-30-40, נפילה לאחר מכן בזמן מלחמת העולם, עוד פיק כשהוא חזר לעניינים בקולנוע עם הסרט מעתה ועד עולם.
והאיש בעל The Man with the Golden Arm? לא, נו, איך זה נקרא? סרט שבו הוא שיחק מתופף מכור להרואין.
נכון. ברח לי גם השם הזה, אתה צודק, נכון.
אתה רואה מה זה, הסניליות זוכלת.
יגיע, יגיע.
אבל אז הייתה נפילה, הפלישה הבריטית חיסלה את כל הזמרים האמריקאים הקלאסיים, ואי אפשר היה לצאת מזה יותר, והוא היה מיואש לגמרי, הוא רצה לפרוש. ואז הוא הוציא על מה שנראה לו כאלבום אחד אחרון, נקרא A Man Alone, והוא התחיל לתכנן את הפרישה שלו, ואז קפץ אליו הסיפור הזה של My Way. באלבום הזה, A Man Alone, הוא רצה לסכם את הקריירה שלו. ובין היתר, נכנס לשם שיר של רוד מקיואן, שהיה כותב אמריקאי ידוע, שנקרא Love's Been Good To Me. שיר עם מנגינה יפהפייה, ובאינטונציה המיוחדת של סינטרה, בצורה הרגועה שבה הוא שר את השיר הזה, בלי ליווי עצום, גיטרה עדינה, שיר לא אופייני לסינטרה, שהיה רגיל לביג בנדס וכל מיני כאלה, וזה שיר סיכום של אדם שאומר, שמע, אני הלכתי, אז היו לי הרבה דברים, האהבה הייתה טובה אליי, הוא מתאר שם שני סיפורי אהבה, אחד עם בחורה בדנבר והשנייה עם בחורה בפורטלנד, והסיכום שלו הוא סיכום חיובי בסופו של דבר, ויש בזה משהו שאומר, תשמע, אם אתה יכול לזכור את האהבות שלך, מזמן, בכזאת רמה חיובית, גם אם הם החמיצו עם השנים, גם אם הזוגיות נגמרה, יש בזה משהו טוב. ראוי לסיים עם משהו, עם טעם טוב בפה.
אה, לא סיימנו, אבל אנחנו נשמע את זה. יש לנו עוד איזה שניים, שלושה שירים, תלוי כמה שנספיק.
לסיים את הקריירה של סינטרה, התכוונתי. ככה הוא חשב אז.
הוא עוד אחר כך עוד, שר עוד הרבה שם בלספגס.
כן, בשנות ה-60 פתאום קפץ לו להיט גדול עם הבת שלו, עם Something Stupid.
ואחר כך עוד שר בלספגס שם עוד הרבה שנים. נכון.
בואו נשמע את זה.
כי חנו לא עזב אותו.
לכל אונס.
כן.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, reason is you see,
Once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. Seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me.
זה לא נהדר, love and good to me.
זה הרבה מעבר לנהדר.
נהדר.
כן.
צריך להפיץ בכל העולם ככה.
תראה איך הזמן רץ.
איזה יופי.
נכון.
תראה איך הזמן כן. רץ. ואנחנו עוברים מפרנק סינטרה לתקליט שאני מאוד שמח לראות אותו כאן, תקליט של אילן ואילנית. ושיר שאני באופן אישי אוהב, כתב אותו, את המילים, אבי קורן, זכרו לברכה, שהתארח אצלנו כאן בתוכנית.
נכון.
ואפי נצר הלחין, אלכס וייס איבד, ויש כאן סיפור על העיבוד של אלכס וייס, שעכשיו אנחנו נשמע אותו.
בוא נתחיל רק לשמוע תוך כדי.
מאוריק, זה שיר של 4 דקות, אז אתה יכול כבר לשים אותו, כן. להתחיל אותו.
כן, אילן ואילנית, תקליט שיוצא בשנת 71, 72, בשיא ההצלחה של אילנית פחות או יותר, ו... שימו לב ששיר, זה שיר שהוא שיר פופ די סטנדרטי, יפה, נעים, אבל סטנדרטי למדי. מתחיל בגיטרה קטנה.
מתחיל איתי.
מאוד לאט.
שקט.
כן, אילן ואילנית, שלום מוצח וחנה גת. והשיר מתפתח בהדרגה, כאשר מדי פעם נוספים עליו כל מיני אלמנטים, גם בקצב שלו. אבל כשאנחנו נגיע למשהו כמו 3:10 מתחילת השיר, מה ששווה להקשיב לו זה העיבוד שלו. אלכס וייס המעבד, יליד הונגריה, היה עם השכלה קלאסית בלתי רגילה, מוזיקה קלאסית. והוא עמד בראש תזמורת CBS שמנגנת כאן ברקע, בהתחלה בגיטרה מינימלית, ובסוף אנחנו נשמע שהתזמורת נותנת גז אדיר ורצה קדימה בקצב מסחרר שמזכיר בכלל מנגינות רוסיות. שמעו את הכלי מיתר מאחורה. ומשאירה את הזמרים מאחור. עוד מעט נראה את זה.
צריך להוסיף שאז נגנו חי.
נכון.
כל הכלים, ולא אלקטרוני כמו היום, אז היה חם ונעים כל הקולות האלה. הנה, בוא נשמע.
למה, למה, לא ענית לי על כל מילה נעלמו ימים של שקט כשאני מולך צוחקת השמש הזורקת ניצוצות של אש ואני בלעת חומקת לחורשה הירק רקת מתפללת לי בשקט ששוב ניפגש
למה למה את תפנתבר לכל מבטאי
למה למה לא ענית לי על כל מילותיי אמור לי
למה למה את תפנתבר לכל מבטאי
למה למה לא ענית לי על כל מילותיי אין יותר ימים כאלה ולילות יפים של תחלת גם אתה אינך כבר ילד והיא ילדה מצפוקך הו אלם חמד נעלם באורך שנים סוגרות כמו כלא ודמותך עבדה
למה למה את תפנתבר לכל מבטאי
למה למה לא ענית לי על כל מילותיי
התכוונת לקטע הזה בטח
עכשיו שימו לב, פייד אאוט של הקולות ושימו לב לתזמורת לאט לאט הקולות נעלמים מתוחקים.
ושריקות רבותיי, שריקות.
קוזקים.
כן.
אבל שימו, שימו לב למהירות שהתזמורת הזאת מנגנת עכשיו, זה וירטואוזיות. שיר, שיר.
זה מתגבר.
ואילן ואילנים צועקים, אבל אנחנו נשארנו מאחור.
עכשיו, זהו, אין יותר קולות. ועכשיו תשימו לב רק לתזמורת. מדהים, יפהפה.
וזה מה שעשה את אלכס וייס לסופר מעבד.
לא יאמן, אין דבר כזה היום. גאון. קיבלנו קונצרט קלאסי. כן. בעדיבותו של אלכס וייס, כשהטרמפ שהוא לוקח זה על אילן ואילנית.
אני חושב שאנחנו נצטרך להביא את אורי לעוד תוכנית, נכון?
אני חושב שכן, בהחלט כן, כי יש, רק התחלנו, אנחנו עוד לא התקדמנו בכלל אפילו, אנחנו כבר...
והנה כבר הגענו לסופה של התוכנית.
כבר עבר?
כבר עבר, אתה רואה, ככה כשנהנים אז הזמן טס. אנחנו מסיימים עם ג'ון דנבר.
בהופעה חיה. לייב. בלד האקוסטית יפהפייה שנקראת Today.
ו-Today, כשהשעה היא כמעט 2:59, זה אומר שאנחנו צריכים להיפרד.
כן.
תודה רבה לאורי קציר, האורח שלנו.
תודה רבה. תודה לך,
אהרון. תודה משה.
תודה רבה.
תודה לאמירה, ותודה לדותן הטכנאי שלנו. ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא, תזכרו יום ראשון, תחזרו למעדן ויניל ביום ראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל מן הסתם יהיה
דברים מעניינים.
בטח.
אנחנו נחכה לזה בקוצר רוח.
זהו, שיהיה לכם שבוע טוב.
שבוע טוב.
להתראות.
ביי.
ביי. Today I'll be a dandy and I'll be a rover You'll know who I am by the songs that I sing I'll feast at your table I'll sleep in your clover Who cares? Tomorrow